שלום לכולם. שלום לכולם. לא שומעים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שומעים? שומעים? כן? טוב, לפני שנתחיל, לא נראה לי ששומעים. שומעים? כן. יותר טוב. שומעים? כמה הודעות. מחר ביום רביעי, ב-10:15 בבוקר, תתחיל כאן סדנה לנשים, תקשורת חיובית, איך להסתדר עם כל אחד, כולל עצמך, 5 מפגשים. ביום חמישי, הופעה חיה, יונתן רזאל, ב-8:30. יש פה פרטים במשרד. בשישי שבת. שבת הקרובה, בעלותך. שבת במרכז שמיים עם מיכי יוספי, תפילות, שיעורים, חיים יפים. ובכ"ח סיוון, 18/6, יום שני, אנחנו נעשה כאן יום שקוף. אני וגידי דבוש, זה יכלול שיעור שלי עם 2:30 עד 3:30, אחר כך שעתיים אני וגידי מדברים ביחד על עבודה פנימית, אחר כך עוד שעתיים של עבודה עם תומכים של שקוף בגג, וב-8:30 שעתיים של הופעה של גידי בהרכב מלא לקראת הדיסק החדש. אפשר להירשם בלב הדברים, אתם יכולים לראות את כל זה באתר שלנו. רק לי חם או שרק... מה חם, נכון? מה קורה? יש פה רעש של מזגן, אבל אתה יודע. כל המכשירים האלה, השם יעזור. טוב. לא, לא, זה הכי גרוע, זה... לא, זה שר ברעש, אבל זה רק מקרר בסוף את הראש. תודה רבה, תודה רבה. טוב, השם יעזור. זהו, חיבית? הדלקת? לא יודע. בסדר. זה הכל פסיכולוגי, זה רק הרעש מרגיע, אבל נהיה שקט, זה נהיה חם. טוב, רבי נתן כותב בליקוטי הלכות ככה: כי כל מה שעבר על ישראל, ויציאת מצרים וקבלת התורה, ואחר כך, וכל המלחמות לכבוש ארץ ישראל, וכל מה שעבר עלינו אחר כך, הכל כאשר לכל, עובר על כל אדם שרוצה לזכות לחיי עולם. שיעבור עליו כמה מיני מלחמות בלי שיעור, ובכל פעם יותר. כל הסיפורים של התורה, זה הסיפורים שלנו, סיפורים של כל אחד מאיתנו. וכל אחד יכול להבין בעצמו כל זה לפי בחינתו וערכו. איך שעוברים עליו כמה עליות וירידות. מה יהיה עם הצלילים האלה? סדרו שם את הזה. זה כזה, נכון? בסוף אני אדבר בלי זה וזהו, נראה לי הכי טוב. וגם מזגן יכול לעזור דרך אגב. חם לי. מה יהיה? אמרו לנו נבוא, יהיה זה, כיבוד ומיזוג והכל. וצדר לי גם את הכל. משהו פה לא בסדר עם הכל. כזה... לא יודע מה... לא, זה לא המיקום. צליל נראה לי כזה... כן, עכשיו בסדר? מתחתי קצת, אני יודע. קיצור, שם יעזור. אז רבי נתן אומר, כל מה שכתוב בתורה, וכל הסיפורים של התורה, זה עובר על כל אחד מאיתנו. וכל אחד יכול להבין בעצמו. וכל אחד יכול להבין בעצמו כל זה לפי בחינתו וערכו. איך שעוברים עליו כמה עליות וירידות, כמה וכמה פעמים. שכל זה נמשך מבחינת גלות מצרים. עכשיו זה בסדר נראה לי. כי עיקר הגלות הוא גלות הנפש, וכל הגלויות מכונים בשם מצרים. כל אחד עובר את כל מה שכתוב בתורה. והסיפור המרכזי בתורה זה יציאת מצרים. אנחנו מזכירים את יציאת מצרים בכל הזדמנות, כשעושים קידוש בשבת, כל פעם מזכירים יציאת מצרים, אפילו בעשרת הדיברות. אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. למה לא כתוב אנוכי השם אלוקיך אשר בראתי את העולם? יותר רציני, לא? מסתבר שלא. מבחינתנו הדבר הרציני זה יציאת מצרים. אז טוב, זה כבר נגמר, אנחנו בליל הסדר מדברים על זה. אז אומר רבי נתן שלא. נכון, בליל הסדר אנחנו מדברים על זה, אבל זה לא נגמר. זה עובר על כל אחד. ועיקר הגלות הוא גלות הנפש. אנחנו חושבים שגלות זה להיות לא במקום שלך ומשעבדים אותך. אז הנה, אנחנו כאילו כזה עם חופשי בארצנו, נגיד. אז לא. גם אם היינו עם חופשי בארצנו, שגם זה לא המציאות, אז באמת הגלות היא בנפש. זאת אומרת, להוציא את עם ישראל ממצרים פיזית זה החלק הקל. אבל להוציא את מצרים מתוכי זה החלק הקשה. מה יהיה היום, תגידו? היה כבר בסדר. מה זה מצרים? מצרים זה מיצר. מקום צר, מיצר. כל הגלויות מכונים בשם מצרים. גלות זה להיות במקום צר. מה הכוונה? שאני נתקע במעלית וצר לי? מה הכוונה מקום צר? מקום צר, אם הגלות זה בנפש, אז מקום צר בנפש זה תפיסה צרה בנפש. זה הרגשה, זה חוויה, ולבסוף זה גם תפיסה, תפיסת עולם, מחשבה ודעה צרה, מצומצמת. בגלל שהנשמה שלנו היא דבר מאוד מאוד גדול ורחב ואינסופי, אז כשמכניסים אותה לתוך מקום צר, אז צר לה. איך עושים גלות? איך שהמצרים עשו גלות, איך שהמצרים הכניסו אותנו למצרים ושיעבדו אותנו, זאת הצורה שבה כל אחד מאיתנו נכנס למקום צר, לתפיסה צרה. צר לו, יש לו צרות. צר לו. עכשיו, כשבן אדם יש לו צרות, בחוץ זה החלק המרגיע. כי יש סיבה, יש בעיה, יש אוברדרפט, לא מסתדרים עם האישה, ילדים עושים ככה, אני לא מצליח בדיאטה, בעיות בריאות, האיראנים, הממשלה, הערבים, האמריקאים, לא יודע, מהשכנים, אלה שמתחתה, אלה שמעלה, אלה שמלפני, יש בשפע, אלה שקדמו לי, ההורים שלי ואלה שיבואו והילדים שלי. אז אם הצרות באות מבחוץ, זה בעיה קטנה. הבעיה הגדולה מתחילה שיש איזה רגע שבן אדם רואה שאין לו את מי להאשים, והוא מרגיש את אותו דבר מבפנים. הוא מפחד, אבל אין מי. הוא מרגיש השם, אף אחד לא ישים אותו. הוא מרגיש שאין לו אמון באף אחד והוא לבד, אבל הוא מוקף במשפחה. אז זה כבר מפחיד. זה גלות הנפש. זה המצב שצר, יש לי צרה, אבל הצרה היא בתוכי, היא לא מחוץ לי. כשהצרה היא מחוץ לי, אני יכול עוד לקוות שהיא תיגמר, ואז הכל יהיה בסדר. אבל כשהיא נגמרת ונשאר לי צר בתוכי, אז מה אני אעשה? אז קרה לי דבר טוב. שהבנתי את האמת, הבנתי שהגלות היא בנפש, היא לא בחוץ. ואם צר לי בפנים, אז צר לי בחוץ, לא הפוך. לא אם צר לי בחוץ, אז צר לי בפנים. ואם אני אשתחרר מבפנים, אני בחוץ הכל ישתנה. אבל אם אני אשנה את החוץ, זה לא ישנה, בפנים זה יישאר אותו דבר. אז איך מובילים בני אדם, איך מובילים נשמה אינסופית לתוך מקום של תפיסה צרה, של הרגשה שצר לי, לא משנה מה. איך עושים את זה? אז רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, עיקר הגלות היא העצבות. עצבות, מכירים חוויה כזאת? עצבות, דיכאון, ייאוש, אין לי כוח, נמאס לי, לא בא לי, ומטה? כן, מכירים את זה? זהו. אז זה המסוע, יש מסוע. עם איזה רכבת נוסעים למצרים? מגיעים לתחנת רכבת, עצבות, דיכאון, ייאוש, יאללה, עולים על הרכבת, לאן נוסעים? למצרים. נהיה לי צר, נהיה לי מר. עכשיו זה שאלת המיליון דולר. אבל מה גורם את העצבות? מה גורם לי להיכנס לתחנת רכבת הזאת, בכלל לעלות על הרכבת הזאת ולהתחיל לנסוע לגיהנום? למה אני בעצבות? אז שוב, יש טעות שאומרת, תגידו, מה עם הדבר הזה? זה משגע אותי. אני שומע כל הזמן את עצמי כפול שלוש. אני שומע את עצמי, אבל אתה יודע, זה מבלבל אותי. עכשיו יותר טוב? כן, לי זה טוב. לא, מה עשית עכשיו? תחזור לפני שנייה? בסדר, כן, ככה בסדר לי, תודה. בסדר, אל תיגע, אל תיגע. בסדר. אז איך מובילים אותנו לעצבות? מה הדבר שגורם לי לעלות על הרכבת האיומה הזאת? ולהגיע למצב שצר לי ומר לי ולא בא לי על כלום. מה גורם לי? מה אנחנו חושבים שגורם את זה? שיש צרות, אבל אמרנו זה הפוך. הצרות הן נגזרות מזה שצר לי בנפש, וצר לי בנפש בגלל העצבות. העצבות היא מתחילה את הסיפור. אני עצוב, אני עולה לתחנה, אני נוסע, נהיה לי צר, נהיה לי צרות. לא, אבל יש לי צרות, אז איך אני לא אהיה בעצבות? לא, הפוך. יש לי עצבות, אז צר לי, אז יש לי צרות. אז בכלל לא הנקודה. עצבות זה לא בגלל משהו שקורה בחוץ. אז יש לנו פתרון, שאלת המיליון דולר, למה אנחנו בעצבות, ואנחנו נמצא את הפתרון היום. איך לא להיות בעצבות? איזה יופי של דבר. כל כך פשוט. מה קרה במצרים שגרם עצבות? ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. טוב, זה תיאור של עבודת פרך, ממררים להם את החיים. מה זה אומר? עכשיו אנחנו נראה מה שאומר רבי נתן, שעבודת פרך זה לא סתם עבודה קשה. זה להציב לעצמי רף לא ריאלי של דרישות, או להאמין לרף לא ריאלי של דרישות שהאמינו לי, שהציבו לי אבא שלי, אמא שלי וכל המורים שלי בכל הדרך. ואז כמובן לא לעמוד בו, כי הוא לא ריאלי. ואז לבוז לעצמי ולהתייאש. זה הדרך לעצבות. אני דורש מעצמי, בדרך כלל ברוב התחומים, דברים שאני לא יכול לעמוד בהם, כי כולם דורשים את זה ממני, או כי אני חושב שזה מה שאני צריך לעשות. ואז כמובן אני לא עומד בזה, ואז אני מזלזל בעצמי ואומר לעצמי איזה אפס אתה, שאתה לא יכול לעמוד בכזה דבר עלק מינימלי, שזה דברים בלתי אפשריים פשוט, ואחרי שאני לא עומד בדברים הבלתי אפשריים, אני מתייאש ואני נהיה עצוב, איזה בן אדם אני פשוט לא מצליח. במה אני לא מצליח? באליפות העולם לתעופה למאדים בשנייה וחצי. וואי, תשמע, לא יודע, כולם אומרים שזה מה שצריך לעשות בחיים, בכל התחומים, אז למה אני לא עושה את זה? איזה בן אדם גרוע אני, וואי, בוא נלך תחנת רכבת, ניקח רכבת, יאללה, בוא ניסע לגנו. זה המסלול. אומר רבי נתן כך, וזה וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים, כי עיקר מרירות הגלות, הרגשה של המרירות, ובחינת עבדות, שנמשך מזוהמת הנחש, מבחינת בעיצבון תוכלנה, מבחינת התגברות העצבות, העבדות, השיעבוד, הצרה, הצער, נמשך על ידי התגברות העצבות, וזה שכתוב בזוהר, וימררו את חייהם בעבודה קשה. מה זה עבודה קשה? מאוד מעניין, מה זה עבודה קשה? הזוהר הקדוש אומר, בעבודה קשה, בקושייה, קושיות, בלבולים, סימני שאלה. בחומר ובלבנים. חומר, מה זה חומר? חומרה. מה זה חומרה? שאני מחמיר על עצמי ואני דורש מעצמי דברים שאני לא יכול ולא צריך לעמוד בהם. ובלבנים, אומר הזוהר, בליבון. בליבון שאני מנסה ללבן משהו, לברר משהו שאני לא יכול לברר אותו. אני נכנס למקום שאני מנסה להבין משהו שאני לא יכול להבין, אני מנסה לעשות משהו שאני לא יכול לעשות, ואני שואל את עצמי שאלות שאין עליהן תשובות, ואז אני נכנס לעצבות, כי אני נכנס למקום שהכל גדול עליי. כי זה עיקר מרירות הגלות, שמבלבל השמחה על ידי הקושיות והבלבולים. כי עיקר הלימוד, אומר רבי נתן, הלימוד האמיתי, לצאת מזוהמת העולם, הכל בשביל להתקרב לטוב. כשאדם לומד לימוד אמיתי, הוא מתקרב לטוב. הוא משתחרר, הוא נהיה חופשי, הוא מרגיש יותר טוב. אבל מצד התומעה, מרירות הגלות היא העצבות מתגבר כל כך וממרר את חיי ישראל בקושיות. למה אני ככה? למה קורה לי ככה? אולי הייתי עושה ככה? אם הייתי עושה ככה, בטח היה עושה. אני לא בסדר. איך אני עושה כאלה שטויות? ובטח יחשבו עליי. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, קושיות. ובלבולי עצות, אז מה אני אעשה ואיך אני אעשה? שאינם יודעים ללבן הדרך וההילוך. לשוב להשם יתברך. לא, אדם לא יודע לברר לעצמו את הדרך איך להגיע. בעצם, גם כשאדם לומד, הוא יכול ללמוד, אבל באופן שהכל חמור, הכל חמוץ, הכל כבד עליו. גם כשהוא לומד אורחות חיים, דברים שזה אמור להביא אותי לטוב. למה אנשים באים לשבת כאן? למה אנשים באים ללמוד יהדות? כי הם מבינים, הם זכו להרגיש, זכו להבין שיש כזה דבר שנקרא תורת חיים. זה טוב, זה חיים. זה מה שאני רוצה, אני רוצה לחיות טוב, אני רוצה שיהיה לי נעים, אני רוצה שאני אהיה מאושר, זה מה שאני רוצה. אז אני מתחיל ללמוד, אבל יש צורה שאני לומד, או שמלמדים אותי, שהכל כבד עליי. זה מכביד, זה גדול, זה מתחיל לעייף ולהלחיץ אותי. ואני לא מצליח להבין מה נדרש ממני באופן מעשי ומשמח וקל. אני לא תופס. אני לא מצליח להגיע לנקודה הזאת. הפוך, הכל נראה לי מייאש ומעציב וכבד וגדול עליי, וזה גורם לי לעזוב את זה. או שזה גורם לי ללכת על זה ולסנות עצמי ולסנות החיים, ואני נמצא במצרים עם התורה ועם המצוות. רבי נתן אומר בליקוטי ההלכות משפט שיכול מאוד לעקוץ את מי שלא מבין מה מדובר. הוא אומר ככה, תשמעו טוב, כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן. איזה גוד טיים, איזה חיים יפים, עושים מצוות, לומדים תורה, זה אסור, זה אסור, זה אסור, איזה תענוג, איזה השתבח שמו, איזה קלות, איזה נעים, פשוט תענוג, וואי, תביא עוד קצת, איזה תענוג, כל כך קל, כל כך נעים, זה האמת, אבל אני לא מרגיש את האמת הזאת, להפך, אני בא ואני מנסה, ונהיה לי יותר קשה ויותר קשה. למה? כי אני לא מבין משהו. אני לא מבין משהו. מה זה קל וקשה? קל וקשה זה הדבר הכי סובייקטיבי בעולם. אין קל וקשה, יש תפיסות. כי מה שבא לי לעשות, לא משנה מה רמת הקושי שלו, הוא נהיה לי קל. בא לי להתנדב ליחידה קרבית. בא לי ללכת ולקרוע את עצמי ולצאת משהו. נכון, זה לא... זה לא הדבר הכי נעים והכי פשוט, אבל קטן עליי. למה? כי אני רוצה את זה. אני רוצה את זה ואני הולך על זה. אבל אם יש משהו שלא בא לי, לא בא לי לקום בבוקר בשעה סבירה ליום עבודה פשוט. לא בא לי, לא בא לי. לא בא לילד שלי לקום לבית ספר. בשעה סבירה ללכת לבית ספר. מה קרה? מה דורשים ממך? לא צריך להתאמץ. אין לי כוח, אין לי כוח. מה, לא, זה קשה. מה קשה? לא, קשה. מה קשה? קשה כי אני לא רוצה. מה שאני לא רוצה, זה נהיה נורא קשה. ומה שאני רוצה, זה נהיה נורא קל. אז עכשיו הטריק הוא להבין למה יש משהו שאני לא רוצה? למה יש משהו שאני כן רוצה? מה שאני לא רוצה, אני תופס בצורה עקומה. אם יש דבר טוב שאני לא רוצה, בגלל שאני תופס אותו בצורה עקומה. זה כמו שרבי נחמן אומר, שצריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא כל יום שעה. וואי, עכשיו אין לי כוח, מה גם זה? לא מספיק לי כל התפילות, שלוש תפילות, עכשיו הבאת לי גם עוד שעה לדבר עם השם. די, עזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? לא הבנת, לא הבנת. שעה ביום, לך למסעדה הכי טובה בעיר, כל יום מסעדה אחרת, לא על חשבונך, חשבון הברון, ושב שם עם איזה חבר, תזמין את המנה שהכי בא לך, ושב איתו בכיף, הוא ישמע מה שלומך ואתה תספר לו את הכל. אבל מה, רק שעה? למה שעה? תן אוויר, תן זמן, מה קרה? כל יום, בטח כל יום, בכיף, מה הבעיה? למה? מה ההבדל? מה זה מה ההבדל? פה אתה מייבש אותי, פה אתה מפנן אותי. לא הבנת, לא הבנת, פשוט לא הבנת. אם היית מבין מה אתה מרוויח ומה קורה לך וכמה זה טוב וכמה זה מנוחה וכמה זה שמחה לעשות התבודדות, היית אומר, וואי, שיגיע כבר הזמן הזה. רבי נתן אומר, כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן. וכשמדברים על מצוות, מדברים בהרחבה לא רק על להניח תפילין ולשמור שבת. כל המצוות זה כולל גם כל הדברים שבין אדם לחברו. זאת אומרת, כל החובות שלי כלפי בני אדם. כל החובות שלי כלפי בני אדם שקרובים אליי. כשאיש ואישה עומדים מתחת לחופה, הם מתחייבים להרבה מצוות, להרבה חובות אחד לשני. אהבה וחיבה ורעות ושלום וכבוד והקשבה, ולא יעלימו זה מזה ולא יסתירו זה מזה, פתיחות, שיחה, קרבה, מסירות נפש אחד בשביל השני, לגדל ילדים ביחד, להתמודד ביחד. זה מלא מצוות. מה, אתה רוצה להגיד שזה קל ונעים? מה, זה כוס קפה. זה piece of cake, מה קרה לך? לך, שב, תשב במסעדה, תהנה. על מה אתה מדבר? זה כבד, זה קשה לי, אין לי כוח עכשיו. והילדים האלה, מה, אני עכשיו צריך לגדל אותם? צריך להשקיע בהם? די, אין לי כוח. כל אחד עם הסרטים שלו, הוא בוכה לי מפה, והוא צועק לי משם, והוא כל יום ממציאים לי איזו בעיה חדשה, אין לי כוח. למה אין לי כוח? כי יש לי תפיסה צרה. לא הבנתי משהו. אם הייתי מבין משהו, אז לא רק כל המצוות הן קלות ונעימות מאוד לעשותן, כל החיים הם מדהימים וקלים ונעימים. הכל נהדר, מה נהדר? אני במצרים, על מה אתה מדבר איתי? הכל קשה לי. למה הכל קשה לך? תראה, יש בעיות, אתה לא יודע, סתכל, אוברדרפט ביוט, רגע, אמרנו, הצרות שבחוץ זה רק שיקוף של מה שבפנים, זה לא באמת, זה לא הנקודה, זה לא הבעיה שלך. אתם יודעים מה המצב הכי מביך? שבן אדם מוצא איזה רגע שפתאום הוא קולט שוואלה באמת הכל בסדר. וואלה אף אחד לא חולה, אוברדרפט סביר. הילדים איכשהו בסדר, הזוגיות, יש עבודה. וואי ובא לי למות. מה אני שואו, איזה בן אדם אני, אז עכשיו אני צריך גם להרגיש אשם על זה שבא לי למות. למה בא לי למות? מה יש לך? תהיה בן אדם, תשמח, מצווה גדולה להיות בשמחה, לא? תן חיוך, הכל לטובה, מה קרה לך? תסתכל על החיים שלך, אתה יודע כמה אנשים חולים, כמה אנשים סובלים, כמה אנשים בכל מיני קטעים. יש לך טלפון, אתה מוזמן לענות. אז מה הנקודה? הנקודה, למה לא נעים לי ולמה לא קל לי לחיות ולעשות את המצוות ואת החובות שלי כלפי אדם וכלפי אלוקים? למה זה לא קל לי? למה זה לא נעים לי? כי מי שהוא הכניס לי איזה בג למערכת ששינה לי את הכל והפך לי את הכל לצר. מישהו הכניס לי לראש שהכל זה נורא חמור, זה נורא קשה, זה נורא כבד. מישהו הכניס לי את זה. מי הכניס לי את זה? פרעו, יש פרעו. לא במצרים לפני 3,400 שנה, לא. יש לי פרעו אישי. אני קם, הוא כבר ער. מה העניינים? בוא תשמע מה זה החיים, תקשיב. המצב על הפנים. נכון שבא לך למות? ועכשיו תסנה את עצמך שבא לך למות, כי תראה איזה חיים טובים יש לך, איך אתה לא מתבייש. וכן הלאה, זה הבוקר טוב שלו. איזה יופי. זה פרעו, חומר ולבנים. כמובן שזה צריך להתלוות לזה גם סבר פנים חמור. עזרתי בתשובה, בוא נע, תהיה רציני, כאילו, קח את החיים ברצינות עכשיו, תשמע, זה לא כזה פשוט, יש מלא דברים מסוכנים, מלא בעיות, מלא זה, זה קשה, זה נורא קשה, וואי. אז מה בעצם קורה? רבי נחמן כותב בשיחות הרן, שאדם שחי בתפיסה חמורה, שהוא חי עם חומרות, שהוא ממציא לעצמו דרישות לא ריאליות, ואז כמובן נכשל ומתייאש. מה שזה גורם, שהוא לא חי בשמחה, כמובן ברור. את מה שמוטל עליו לעשות, הוא עושה בתור עושה טובה. הוא לא עושה את זה בשמחה. וכמובן שזה ברור שזה יוביל להזנחת החובות שלו. כי אם אני לא משקיע בקשר שלי עם אשתי, או בקשר שלי עם הילדים שלי, או בקשר שלי עם עצמי, או בקשר שלי עם התורה, או בקשר שלי עם השבת, או בקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, אם אני לא משקיע בזה, באופן שזה גורם לי שמחה, למה שאני אמשיך לעשות את זה? אין לי שום סיבה להמשיך לעשות את זה. חוץ מאיסורי מצפון ורגשות אשמה, שזה לא מחזיק, זה לא בא לי להרגיש רגשות אשמה, אז זה לא יחזיק. אם אני לא מטפח את הקשר שלי עם החיים, ועם בני אדם, ועם הקדוש ברוך הוא, באופן שזה משמח אותי, וזה לא נראה לי חמור, לפחות בוא נגיד 30% מהזמן, אז למה שאני אמשיך? אז אני אעזוב את הכל, אני אעזוב את כל ההתחייבויות שלי, ואני אהפוך להיות בן אדם מופקר. רבי נחמן כותב ככה, בתורה ממדלד, כותב מוהר"ן חלק ב', הוא כותב כך, וזה כלל גדול, תורה ממדלד, ליקוטי מוהר"ן חלק ב', וזה כלל גדול ויסוד ועיקר בעבודת השם, להיות תם וישר, לעבוד אותו יתברך בתמימות, בלי שום חוכמות וחקירות, כלל כלל לא. גם מחוכמות שיש בעבודת השם בעצמו צריך להרחיק מאוד, כי כל אלו החוכמות של העולם שיש לה נכנסים ומתחילים קצת בעבודת השם, אינם חוכמות כלל, והם רק דמיונות ושטויות ובלבולים גדולים. אז מה רבי נחמן מדבר פה? כשאדם רוצה להתחיל לעבוד את השם, כשאדם רוצה להתחיל להתקדש, רוצה להתחיל להיות בן אדם טוב, להשתנות, להכניס תוכן לחיים שלו, לזוגיות שלו, למוח שלו, ללב שלו, למטבח שלו, לחינוך ילדים שלו, לעבודה שלו, רוצה להכניס יהדות, רוצה להכניס קדושה. אז הרבה פעמים הוא נכנס עם חוכמות, הוא נכנס עם שתלטנות. טוב, אז ככה ניגשים לזה וככה פותרים את זה, ואני חייב להיות מושלם, וככה בדיוק עושים את זה, והנה אלה עושים את זה ככה, גם אני אעשה את זה ככה. הוא מתחיל להכניס את עצמו ללחץ, הוא מתחיל להכניס את עצמו להשוואות, הוא מתחיל ללחוץ על הגז כדי להראות שהוא כבר הגיע לשם, וזה רק דמיונות ושטויות, זה לא תמימות, זה התחכמות. זה לא מה שביקשו ממך. ואלו החוכמות מפילים את האדם מעבודת השם. בגלל שעבודת השם הופכת להיות לא מושגת, אז בן אדם אומר, זה לא בשבילי, זה גדול עליי. זה לא בשבילי, זה דברים גדולים, זה דרישות גבוהות. מי המציא את הדרישות הגבוהות האלה? אני. למה אני? תראה, כולם אומרים שזה טוב, יש הרבה אנשים שעושים את זה, נכון. גם הם הולכים להיכנס בקיר ב-200 קמ"ש ולהתאשפז ל-1,000 גלגולים, נכון? אתה צודק, מה שאתה רואה זה נכון, אתה לא מבין לאן זה מוביל. לשם זה מוביל. קוראים לזה ריבוי אור. ריבוי אור זה שתלטנות וכוחנות וגאווה, שאדם אומר, אני אגיע לשלמות, אני אשחק אותה, אני אראה לכולם מי אני. טוב, לא בעסקים, לא בתאוות, אז יאללה, ביהדות, בחוכמה, אני אראה לכולם איזה צדיק, איזה גדול, איך אני מבין, איך אני... מה אתה בא להראות? מה אתה בא לעשות? זה יהפוך את הכל ללא מושג, זה לא מה שדורשים ממך, זה לא מה שרוצים ממך. התורה אומרת בצורה מדויקת וברורה את ההפך מזה. לא בשמיים היא. אומרים לך, תקשיב, תורה היא לא בשמיים. זה לא כזה רחוק. לא רחוק ממך הדבר, קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. זה קרוב, זה נגיש, זה קל, זה נעים, זה פשוט. זה מה שזה. ותכף נפרוט את זה ונראה שזה ממש פשוט. רבי נחמן אומר, דהיינו מה שחושב וחוקר ומדקדק ביותר. תשימו לב מה ההגדרה של חומרה. חושב וחוקר ומדקדק ביותר אם הוא יוצא כראוי במה שעושה. עשיתי את זה בשלמות? זה בסדר? אולי זה לא בדיוק. לא, אבל באמצע חשבתי, זה מחשבה לא משם. וזה לא יצא לי בדיוק כמו שצריך. ואני ראיתי אנשים שעושים את זה הרבה יותר טוב. ככה לא עושים את זה. אז אם כל מה שאתה עושה, אתה אומר לעצמך, ככה לא עושים את זה, אז אתה פשוט לוקח את הרכבת המהירה למצרים. זה מה שאתה עושה. ורבי נחמן אומר, מה שהגמרא אומרת, שני דברים. אחד, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא יושב וצוחק עליי, כמו שאני כל הזמן מרגיש. שהוא כל הזמן אומר לי, נו, פספסת עוד פעם, תנסה עוד פעם, תפספס גם הפעם, אל תדאג. טעית, נכון? ברור, אני אראה לך מה זה, אני גם מתנקם בך כי טעית. יש לך יצרים, יש לך תאוות, אתה לא מושלם? בסדר, חכה, חכה בסיבוב. אתה תשלם על הכל, תדע לך. כאילו הקדוש ברוך הוא מכניס את האדם למצבים שהם בלתי אפשריים, ואז בן אדם אומר, אני לא יכול, לא יודע מה רוצים ממני, מה רוצים ממני, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, מה הוא רוצה מהחיים שלי. כשבן אדם אומר כזה דבר, זאת אומרת שברור לו שמה שנדרש ממנו זה משהו בלתי אפשרי, בלתי ריאלי. כגון, לפתור את כל הבעיות שלי היום, לגמור עם כל המידות הרעות שלי היום. גיליתי, יש לי איזה מידה רעה, עכשיו אני בהיסטריה, למה זה לא נגמר אתמול? גיליתי. וואי, בטח עכשיו, מה? עבר שבוע מאז שדיברנו על זה, מה לא השתנית מקצה לקצה? לא נהיית מלאך אלוקים? לא נהיית תמים, מושלם? יש לך קנאה? איך אתה לא מתבייש? יש לך תאוות, יש לך מידות רעות? מה? איך אתה מעיז? מה, לפעמים אתה עייף? לפעמים אתה שונא את העולם? לפעמים אתה מרגיש שכולם שונאים אותך? אתה לא מתבייש? מה קורה לך? זה כפיות טובה, תראה כמה... מה הקשר? כל הדבר הזה זה חבילת שטויות. אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לא דורש מהבן אדם שום דבר שהוא לא יכול לעמוד בו. וגם בקידושין כתוב, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת. זאת אומרת, תשים לב, אתה בלחץ שאתה לא מלאך. זה מה שקורה, אתה בלחץ אטומי, שמה? שלא דייקת, שטעית, שיש לך מידות רעות, שיש לך חוסר שלמות. אתה בלחץ שאתה לא מלאך. אבל, הלוואי שנבין את זה. אתה לא מלאך. אתה לא מלאך, ולא רוצים ממך להיות מלאך. ואם הקדוש ברוך הוא היה רוצה לתת את התורה למלאכים, אז הוא היה בונה איזו תוכנה כזאת, של מין יצור מדהים כזה, שברגע שרק לוחצים על און, הוא מתחיל להיות מושלם. הוא עושה את הכל יפה, נקי, מדויק, בכן, הוא רק מרחם, הוא לא כועס, הוא לא אכזרי, הוא לא עייף, הוא לא עצבני. הוא מבין מה שאומרים לו על המקום, לא שוכח את זה עד סוף החיים. הוא תמיד מדבר עם הבן סוג שלו, תמיד, תמיד בחוכמה, בהבנה, ברגישות, בשיקול דעת, הוא תמיד מבין, הוא תמיד מכיל, הוא לא מסתבך עם שום שטות, הוא לא עושה שום טעות, הוא לא אוכל גרם מיותר. כמובן בשבת ובהתלהבות עצומה, הוא מתפלל בהתרגשות, הוא לומד בהבנה, הוא נותן צדקה. וואי, איזה גועל נפש. מה זה היצור הזה? זה לא אני, זה לא אני. וואי, זה לא אני. אז למה אני בהיסטריה שזה לא אני? זה לא אני. ולא רק שזה לא אני, זה גם לא נדרש ממני. מה אני ממציא לעצמי? זה סך הכל בעיה נפשית שקוראים לה רגשות אשמה ואיסורי מצפון. זה לא האמת, זה פרעו. יש מישהו שרוצה להפריע לי, פרעו. הוא כל הזמן מפריע לי, אומר לי, אתה לא בסדר. על מה? לא משנה, תכף נמצא. קמת מאוחר מדי, תראה איך אתה נראה. קמת מוקדם מדי, מה, אתה משחק אותה צדיק? אתה מתפלל קצר מדי, אתה לא רציני, אתה מתפלל ארוך מדי, מה, אתה משחק אותה צדיק? לא משנה מה אני אעשה. אני לא בסדר, כשאני קם בבוקר, שנייה שאני פותח את העיניים, אני נזכר. מי אני? לא יודע, אבל אני לא בסדר. זה מה שברור, זה נקודה ברורה. מכאן ואילך מתחיל היום. ואז אני מנסה להיות בסדר. מה זה נקרא בסדר? מלאך. מושלם. אני מרגיש כמו תולעת ומשחק אותה מלאך. איזה פער יוצא בין שני הדברים האלה? הפער הזה מוביל אותי לגיהנום, פשוט מעיף אותי לעצבות ולייאוש. אבל מי יצר את הפער הזה? אני. רבי נחמן אומר, שחרר את הפער הזה, תרגיע, זה לא הנקודה, לא צריך את זה. ועל אלו המדקדקים, סליחה, קפצתי על משהו, זאת אומרת ככה, מה יש בעצם השגיאה? השגיאה היא, בתפיסה שאומרת, תפקיד האדם זה להגיע לשלמות. זה לא כתוב בשום מקום בתורה. זה המצאה. זה לא תפקיד האדם. מה תפקיד האדם? לרצות את הטוב ולהשתדל. זה תפקיד האדם. מה זהו? כן. אין לי שום תפקיד כזה. ואומר רבי נחמן הלאה, ועל אלו המדקדקים ומחמירים בחומרות יתרות, עליהם נאמר וחי בהם, ולא שימות בהם. התורה ניתנה לחיות, לא למות. כי אין להם שום חיות כלל, ותמיד הם במראה שחורה. מחמת שנדמה להם שאינם יוצאים ידי חובתם במצוות שעושים. ואין להם שום חיות משום מצווה, אין להם כיף בשום דבר שהם עושים. כי בשנייה שהם עושים את זה, הם אומרים, איך עשיתי את זה גרוע, בוא נעשה את זה עוד פעם, עזוב, עזוב, ולא, זה לא שווה, זה לא יצא טוב. לא יצא טוב. ואין להם שום חיות, משום מצווה, משום דבר, מחמת הדקדוקים והמרה שחורה שלהם. ברגע שמאבדים חיות, מאבדים שמחה, אז ממילא פוגמים באיכות המצווה יותר מאשר כל השלמויות שהיית עושה בעולם. וממילא, אם אין לי חיות ושמחה בטוב שאני עושה, אז מזמינים אותי כל מיני כוחות לקבל חיות ושמחה מדברים רעים. פה לא כיף לי. איי, צדיק אני כבר לא יהיה. בטח שלא תהיה, כי צדיק זה סוג של משהו שאי אפשר להיות לפי דעתך, לפי איך שאתה מתנהג וחושב. אז טוב, אז אתה יודע מה, צדיק אני לא יהיה, אז אתה יודע מה, אז בוא נהיה סתם בן אדם שעושה מה שבא לו. אגב, לצערנו הרב, הרבה מאוד ספרים, חוץ מהתורה הקדושה, הרבה מאוד ספרים, גם ספרים שבעולם הדתי מתפרסמים, הם מזינים את השיגעון הזה ואת השקר הזה, שהתפקיד שלי זה להיות מושלם. אתה פותח, אתה קורא ספר על אחד מגדולי ישראל, ואתה רואה כבר בהתחלת הספר מסבירים לך ככה, תקשיב, הוא לא אהב לשחק, הוא לא אהב ממתקים, אתה קולט? איזה אישיות נעלה. הוא קיבל שקל בשביל לקנות לחם, הוא נתן איזה צדקה, היה צריך לעצור אותו. וואלה, אתה כבר בא לך לסגור את הספר, כי מה זה קשור אליי, באמת, נו. ואז בעמוד הבא אתה שומע שבכלל, בגיל 3 הוא כבר למד את כל התורה, בגיל 4 הוא כבר הציל את העולם. אז מה, די, עזוב אותי. וכל הספר ככה, וכמובן בגיל 5 הוא כבר עשה ניסים ונפלאות. איזה יופי, וככה כל הספרים, כל הספרים, זה פשוט גיהנום, זה פשוט שקר. הרב יצחק אוטנר, אחד מגדולי המוסר בדור האחרון, כותב שזה רעה חולה, ככה הוא כותב על הספרים האלה. הוא אומר, זה רעה חולה שכותבים לנו ספרים שמדברים רק על השלמויות של הצדיקים ולא על המאבקים והנפילות שבדרך. וזה פשוט רעה חולה, ככה הוא כותב. למזלנו נשאר לנו מסמך אחד שלא עובד ככה, קוראים לזה תנ"ך. איזה יופי. אין כמעט גיבור שלא מראים רגע רגע, אבל פה לכלכת, בוא נספר את זה לדורי דורות. נכון, זה לא בדיוק, זה רק בדקות, אבל אין. אז רגע, אז שנייה, אם אתה כזה מפשל, אז למה אתה כתוב פה בתור צדיק? רבי נחמן אומר, תקשיבו טוב, העולם אומרים, בני האדם אומרים, שאם אדם הוא צדיק, הוא לא טועה. ואם הוא טועה, הוא לא צדיק. זה תפיסת השיגעון של השלמות. מה זה צדיק? אחד שלא טועה. אין כזה דבר לטעות. ואם הוא טעה, גמרנו, זה לא צדיק. ככה העולם סוברים, ככה בני אדם סוברים, ורבי נחמן אומר, ואני אומר, צדיק יכול לטעות, ואם הוא טעה, הוא נשאר צדיק. עכשיו, אפשר למצוא לזה סימוכין בכל התנ"ך, תפתחו, תראו, כל גיבור, פחות או יותר, מראים גם את החסרונות שלו, ולא מעלימים את זה, ולא מטייחים את זה, ולא מייפים את זה. אז מאיפה באה התפיסה הזאת של מושלמות? זה תפיסה נוצרית, זה לא תפיסה יהודית. רק מה, זה דרך המערב, נכנס גם אלינו, גם לבתי מדרש זה נכנס. אז מה בעצם נדרש ממני? עכשיו אמרנו מה לא נדרש ממני, איזה יופי, אני משוחרר. משוחרר, מה זה משוחרר? אני כולי מורעל בדעות האלה, זה לא יעבור לי בגלל ששמעתי את השיעור הזה. אבל אני צריך לדעת שזה שקר. אני לא צריך להיות מושלם, אני לא בהישגים, אני לא בתחרות, אני לא צריך לעשות שום דבר בלי לטעות, אני גם לא יכול וזה גם לא נדרש ממני, זה לא תפקידי. אז מה כן תפקידי? אז תראו מה רבי נחמן אומר. ולעבוד השם, איני יודע מי הוא שיוכל לומר שיעבוד את השם. בוא נגיד שהתכלית, נחזור שנייה עכשיו, אנחנו חוזרים עוד פעם טיפה אחורה, התכלית זה לעבוד את השם, להיות עובד השם, להיות אדם מתוקן, להיות אדם שלם, ללא טעות, ללא שגיאה. רבי נחמן אומר, מי יכול לעשות את זה? יש כזה אדם? איני יודע מי הוא שיוכל לומר שיעבוד את השם לפי גדולת הבורא יתברך. מי שיודע מעט מגדולתו יתברך, איני יודע איך יכול לומר שיעבוד אותו יתברך. ושום מלאך ושרף אינו יכול להתפאר על זה שיוכל לעבוד אותו יתברך. רבי נחמן אומר, אתה יודע מה? גם מלאכים הם לא מושלמים. גם מלאכים הם לא יכולים להגיד, אני עושה את מה שצריך לעשות בשלמות. מה אתה אומר? באמת אין שלמות, רק אחד הוא מושלם. כל השאר לא מושלמים, נקודה כולל המלאכים. בוא נרד מהסיפור הזה. רבי נחמן אומר, באמת, על מה אתה מדבר? אז מה כן? רק העיקר הוא הרצון. זה הנקודה, וצריך להגיד את זה לעצמנו מיליון פעם. העיקר הוא הרצון. להיות רצונו חזק ותקיף תמיד להתקרב אליו יתברך. העיקר זה הרצון. אני רוצה את הטוב. אני רוצה להתקרב לטוב. אני רוצה להתקרב לבורא. רוצה להתקרב לעצמי. רוצה להתקרב לאשתי. רוצה להתקרב לילדים שלי. רוצה להתקרב לעם ישראל. רוצה להתקרב לתורה. אבל תראה איך אתה נראה ותראה מה אתה עושה ותראה... סליחה. איפה שאני נמצא זה איפה שאני נמצא כרגע. אבל מה שאני רוצה זה משהו אחר. והבעל שם טוב גילה שהאדם, מה זה האדם? האדם זה מה שהוא רוצה ולא איפה שהוא נמצא. זאת אומרת, יכול להיות אדם שהמעשים שלו טובים והוא לומד ועושה חסד וצדקה ולא יודע מה, אבל מה, הרצון שלו לא נמצא שם. הרצון שלו למשל זה רק להראות כמה שהוא מוצלח וזה הנקודה. כל מה שהוא עושה לא קיים. ומצד שני, יכול להיות בן אדם שנמצא בשאול תחתיות ומסובך בהרגלים רעים ומעשים רעים. אנחנו לא באים להגיד שזה טוב כמובן, אבל הוא לא רוצה להיות שם. הוא רוצה לצאת מזה. זה כואב לו, זה אכפת לו. הוא לא רוצה להיות שם. הוא רוצה להשתנות. אז זה באמת נקרא שהוא לא שם. ובאמת בסוף הוא יצא משם. ואף על פי שהכל חפצים ורוצים לעבדו, כל אחד רוצה את הטוב, כל אחד רוצה להתקדם. אף על פי כן אין כל הרצונות שווים. העיקר זה הרצון. גם ברצונות לא הכל שווה. יש דרגות ברצונות, וזה עולם שלם שיש דרגות שונות בעניין הזה עד כמה אתה רוצה. ויש חילוקים רבים ברצון. אפילו באדם אחד בעצמו. בכל עת ובכל רגע יש חילוקים גדולים בין הרצונות. אבל הכלל שעיקר הוא הרצון והכיסופים. שיהיה כוסף תמיד אליו יתברך. אני רוצה את הטוב, אני רוצה את השם. ובינתיים מה עושים? ובינתוך כך, בינתיים מתפללים ולומדים ועושים מצוות. כל מה שאנחנו עושים זה רק גילוי דעת שאני רוצה. וגם כשאני לא מצליח לעשות מה שאני צריך, אני עדיין רוצה. וגם כשאני עושה מה שאני צריך, זה לא הנקודה, אלא הנקודה שזה גילוי דעת שאני רוצה. אז זה הנקודה בעצם. ואם אנחנו ניקח את זה עכשיו, טוב, אבל מה עושים עם זה? אז קודם כל לדעת שהעיקר זה הרצון. וזה אנחנו בעזרת השם גם ביום שקוף שאנחנו עושים פה ב... אמרנו? כ"ח סיוון, 18 לשישי, יום שני. עושים פה יום שקוף, שיחות ומפגשים והופעה והכל סביב הנקודה הזאת. הכל ברצון. וצריך לעבוד על זה ולפתח את זה, וקודם כל צריך לדעת את זה. שזה מה שחשוב, העיקר לא להתייאש. אז ההפך מהרצון זה ייאוש. אני לא מתייאש, מה יש לי להתייאש? אם העניין זה להצליח, אני יכול להתייאש מעכשיו. אבל אם העניין זה לרצות, מה יש לי להתייאש? מישהו מפריע לי לרצות עוד פעם? כן, אבל תראה מה קרה, מה זה, מה זה? העבודה שלי זה לרצות. הנה, אני רוצה. אני בונה משהו, רצון זה לא סתם דבר, אני בונה משהו עם הרצון. עכשיו, מעבר לזה שאני צריך להאמין שהרצון פועל, מעבר לזה שאני צריך לבטא את הרצון שלי ולהגיד מה אני רוצה, גם לעצמי וגם לקדוש ברוך הוא בתפילה, וגם למי שקרוב אליה, אני צריך להגיד מה אני רוצה. האדם מרגיש שהוא רחוק מהבן זוג שלו. הוא לא יודע מה לעשות. אז הוא יכול להגיד, אני רוצה להתקרב, אני לא יודע איך. אז אני מחפש דרך. אז למה אתה... תוצאות הן לא בידיים שלי. זה מה שאני רוצה. וזה מתחזק. ואני אעשה את הכל בשביל שזה יקרה, ואני עוד לא יודע מה לעשות, אבל אני רוצה. מעבר לזה, מה קורה עם הפעולות? אם העיקר זה הרצון, מה קורה עם הפעולות? אמרנו שהדבר הקשה, קושייה, חומר ולבנים, חומרות, זה שאני מכביד על עצמי בתפיסה של הישגיות, ושל שלמות, ושל תחרות, ושל דרישות לא ריאליות. אז העיקר הוא הרצון, זה לא אומר שאני יושב ולא עושה כלום, רק רוצה, והנה אני כבר בסדר כי אני רוצה. זה גם לא רציני, כי אם אתה רוצה אתה גם תעשה. אז עכשיו השאלה היא, אם העיקר זה הרצון, אז מה עושים? מה צריך לעשות? אז מה שצריך לעשות, זה ללמוד להקשיב ללב שלי, ולהתחיל לבנות לעצמי ציפיות ריאליות. מעצמי, בכל התחומים. תכף אני אתן דוגמאות. ציפיות ריאליות, זאת אומרת, אני לא עושה את זה ולא שואף לזה בגלל שזה מקובל, או אחרים עושים את זה, או שזה ההישגים שפורסמו ברבעון האחרון של whatever. לא. אני עושה את זה כי זה מה שאני רוצה וזה מה שאני יכול לעשות, כשזה אצלי נקרא קל ונעים, אז אני יכול להתחבר לזה, ואני עושה את זה בהתמדה. יש לי ציפיות ריאליות מעצמי, ומי שצריך לתת לזה אישור זה לא אף אחד בעולם, רק אחד, קוראים לזה הלב שלי. נכון, יש תורה ויש מצוות ויש אמת, אבל בתוך זה, איך לנסוע, כמה מהר לנסוע, כמה לשים רגל על הגז, באיזה קצב להתקדם, אף אחד לא יכול להכתיב לי את קצב ההתקדמות שלי, רק אחד הוא מוסמך לדבר הזה וזה הלב שלי. ואם אני לומד להקשיב לו, אני יכול להישאר בקלות ונעימות. ואם אני חורג מקלות ונעימות, אז אני לא הולך לעשות עבירות, אבל אני יורד רגל מהגז. אני אפסיק לצפות מעצמי לדברים בלתי ריאליים. אז מה שנדרש בעצם בעניין הפעולות זה החלטות קטנות וריאליות, ודווקא קטנות, דווקא קטנות. גם בחינוך ילדים, אנחנו כמובן, כשאומרים את המילה חינוך ילדים, אז מי שיש לו ילדים, אז קודם כל שלב ראשון הוא שומע את המילה חינוך ילדים, קודם כל הוא מתכווץ. למה? כי הוא לא ידע לחנך את הילדים שלו. והאמת הוא באמת לא יודע, והוא עושה להם את הדברים הכי נוראים בעולם, אז איזה אסון. אז טוב, אז גם פה לא נדרש מני שלמות, אבל בוא נראה איך זה עובד. ואיך זה עובד? ילד שמתרגל להצליח, הוא נהיה מאושר, כי יש לו סיפוק, כי הוא מצליח, הוא מתקדם. אבל בחינוך התוקפני שאנחנו קיבלנו, ולמרבית הצער גם מחנכים ככה את הילדים שלנו, כי זה הסגנון, ואולי השתכננו שזאת הדרך, העמידו לנו דרישות בלתי ריאליות, מטורפות לחלוטין, הישגיות ועצבניות והשוואתיות, שמנותקות לחלוטין גם מהרצון וגם מהלב, ואז אמרו לנו, עכשיו תתחיל לדהור. מה, עוד לא הגעת? עוד לא הגעת לפני שהספקתי לגמור את המשפט להסביר לך לאן אתה צריך להגיע? וואי וואי וואי, איזה ילד רע אתה. טוב, לא נורא, אז עוד דקה תעשה את זה. זה החינוך שקיבלנו, ואנחנו על הסגנון הזה, נעזוב רגע את הילדים שלנו, על הסגנון הזה אנחנו ממשיכים לתבוע מעצמנו באותה שיטה כל דבר. דרישות לא ריאליות. טוב, אז אוקיי, אז צריך להיות צדיק, אז צריך ללמוד תורה, צריך קיים מצוות, צריך לשמור שבת, צריך להיות להתנהג יפה לבן זוג, צריך לחנך ילדים. צריך לחנך ילדים? טוב, אז הילדים שלך צריכים לצאת, וואי, עוד לא הגעת לזה? וואי, וואי, איזה אבא אתה, וואי, וואי, איזה אמא את, וואי. טוב, אז הנה הרכבת, הרכבת הראשונה לקהיר. הנה, יאללה, אני לא בסדר, למה לא בסדר? כי אני צריך להיות אבא טוב, זה אבא טוב, זה אמא טובה, זה יהודי טוב, זה בן זוג טוב. יאללה, סע, לך מפה. אתה שם לעצמך דרישות לא ריאליות, כי זה מה ששמו לך, אז תמיד תיאש. אבל אם נעצור את השיגעון הזה, ובכל התחומים, כולל בחינוך ילדים, כולל בזוגיות, כולל בעבודה, כולל בכל דבר, כולל בדיאטה, אני תכף אתן דוגמאות, נשים לעצמנו ציפיות ריאליות שהלב שלי נותן להם אישור, מה יקרה? אנחנו נתחיל להצליח, כי מה הבעיה להצליח לעשות דבר קטן, קטן, קטן כל יום? באמת לא בעיה. אבל זה אני קבעתי לעצמי, ואני מצליח, אני מתמיד. הנה אני מתחיל לתפוס שאני מצליחן. לא לפי קנה מידה חולני של שלמות בלתי מושגת. אני מצליחן כי אני מצליח לעמוד במטרות הריאליות והמתוקות והקטנות שהקצבתי לעצמי, ואני שמח בזה. אני מספיק ענב בשביל לשמוח בזה, למרות שאני לא אזכה בשום אליפות בשום מקום. אף אחד לא ימחא לי כפיים. ואז מה אני מקבל? אני מקבל ביטחון, אני מקבל שמחת חיים. משהו טוב קורה לי, אני חי, הנה אני מתקדם, אני מתקדם, אני עושה דברים, אני מתקדם, איזה יופי. אני מתקדם לאן שהוא, בלי לאבד את הלב. אז אני נהיה שמח, אז הרכבת מקהיר חוזרת לארץ. אני טוב לי, למה טוב לי? כי אני לא בהשוואות, אני לא בתחרות, ואני לא מלאך, ואני גם לא מתכוון להיות מלאך, ואני גם לא אהיה מלאך. אני שמתי לעצמי, אני בניתי לעצמי תוכנית אימונים, אבל מה זה קלה? ואם אני מרגיש טיפה, פונת לחץ מזה, אני מוריד הילוך. ואם זה מלחיץ אותי, אני מוריד עוד יותר הילוך. עד לכלום שבכלום, אבל כל יום. כל יום. ואני צריך לעדכן את הציפיות שלי, גם בתחום הנתינה. כי הרי זה כל כך, כל כך אכזרי, שבן אדם אומר לעצמו, אז למה אתה לא נותן מעצמך, לבן זוג שלך, לילדים שלך, לחברים שלך? למה אני נותן לעצמי? כי אני כבר בקהיר, על מה אתה מדבר איתי? איך אני אתן לעצמי? כל שנייה בא איזה אחד עם שוט ושורף לי את הגב, כי אני נשמתי לא בכיוון הנכון. אז למה אתה לא נותן מעצמך? למה את לא אמא טובה? איזה אמא טובה על ראשך? אני כולי מרוסקת לחתיכות. מה אתה מדבר איתי? למה מי ריסק? אני ריסקתי את עצמי עם הפרעו הפרטי שלי. אז אני גם בתחום של נתינה צריך לשים ציפיות ריאליות. אני לא יכול, לא יכול. לא יכול לתת, לא יכול. אני אתן כמה שאני אהיה ריאלי. אבל את זה אני אתן באמת. ולאט לאט זה יגדל, לא מהר, לאט לאט זה יגדל. ואז אחרי שיעבור הרבה זמן שאני אתרגל לזה, אני אוכל בזהירות להעלות את הרף. וכשמדברים על זמן, מדברים על זמן יומי, דקה, חמש דקות, עיקר הנקודה של ההתקדמות זה עבודה יומיומית, אבל מעט, מעט ולאט, בלי רגע להגז. טוב, אני כבר שבוע עושה את זה, אולי נתקדם? לא, לא. אני בעניין של לא לאבד את הלב. הנה אני מתקדם, הנה אני מתקדם. כל זה כתוב בתוך פסוק בקהלת. קובץ על יד ירבה. מי שאוסף, עושה חסכון של שקל כל יום, יהיה לו בסוף הרבה. והון מהבל ימעט. אחד שאומר, בוא נתחיל להשקיע, בוא נעשה הלוואות, בוא נפתח עסקים. וואי וואי וואי, תוך זמן קצר הוא יהיה על הפנים. למרות שאתה תיכנס לחנות שלו, יראה לך שיש שם הרבה אקשן, אבל הכל זה חובות והלוואות ו... ודמיונות וגדלות מיותרת וטיפשית. לקבל על עצמנו אפילו דקה ביום לעשות משהו כל יום, זה פשוט דבר שאתם לא תופסים את הגדולה שלו. זה דבר כאילו מה, אתה צוחק? מה, על זה מדברים? כן, דקה כל יום. קצת, אבל כל יום. עד כמה שזה נראה קטן, אתם תראו שזה יהיה קשה. למה זה קשה? כי זה כל כך חשוב. וזה בגלל שזה נראה קטנוני, אז יש יצר הרע של הישגיות להגיד, מה, שטויות, יאללה, בוא נהיה רציניים. טוב, זה לנכים, זה לקטנים, זה לטיפשים. לא, לא, לא. זה לכתחילה. זה האמת. זה הכיוון, זה הטוב. ככה זה עובד. בוא ניקח דוגמה של לימוד. יש סיפור, סיפרתי זה פעם לפני שנים, על איזה יהודי שחזר בתשובה, ואבא שלו היה גר בארצות הברית, ואבא שלו היה רחוק מיהדות, והוא היה שולח לו מדי פעם כל מיני חוברות ודפים ועלונים ודברים שחבר אותו ליהדות, ויום אחד הוא שלח לו איזה דף, אבא שלו כמובן לא קרא שום דבר, זה רק הצבן אותו, אבל פעם אחת הוא שלח לו איזה דף, ושם היה כתוב סיפור, באמת זה בכלל לא ברור הסיפור הזה, אבל שזה דווקא זה מה שתפס אותו, שבסיפור הזה היה כתוב שהחפץ חיים אמר, אחד מגדולי ישראל אמר, אני לא מבין איך אפשר לעבור את העולם הזה בלי ללמוד דף גמרא. טוב, נגיד מי שלא למד דף גמרא, מה זה עושה לו המשפט הזה? כלום. אני יכול להגיד גם, אני לא יכול להבין איך אפשר לעבור את העולם הזה בלי להיות באומן. טוב, מי שלא היה באומן, מה זה עושה לו? כלום. אני התכוונתי את זה ברצינות, כן? יש לנו עוד מעט נסיעה דרך אגב. בעזרת השם, אחרי ט"ו באב. אז אותו יהודי, משום איזושהי סיבה מסתורית, המשפט הזה תפס לו את הלב. אני לא מבין איך אפשר לעבור את העולם הזה בלי דף גמרא. עכשיו, זה יהודי שלא יודע עברית אפילו. הוא הלך לאיזה רב שם של חב"ד או משהו. אמר לו, אני רוצה ללמוד דף גמרא. אמר לו, אתה יודע ללמוד? אמר לו, לא. אתה יודע עברית? לא. אתה יודע ארמית? לא. אתה יודע רש"י? לא. מה אתה יודע? כלום. אמר לו, לא, אבל אני רוצה, ותלמד אותי. טוב, התחילו ללמוד. התחילו ללמוד. מה זה ללמוד? ללמוד עברית? ללמוד רש"י, ללמוד ארמית, זה ללמוד שפות. אחרי שלוש שנים, הבן אדם היה מספיק בקי כדי ללמוד דף גמרא. ומה הוא עשה? הוא עשה מסיבה. נכון? שלוש שנים, הבן אדם לומד דף, עשה מסיבה. ולמסיבה הזאת הוא הזמין גם צדיקים ומפורסמים שהיו בארצות הברית, הוא היה בן אדם מאוד עשיר, הוא עשה מסיבה. אחד מהם הוא התקשר לרב משה פיינשטיין, זכרונו לברכה, אחד מגדולי הפוסקים בדור האחרון. אז הוא אמר לו, נעשה מסיבה לסיום התורה, לסיום לימוד תורה. אז הוא אמר לו, מה למדת? אמר לו, למדתי דף גמרא. אז כמובן הרב פיינשטיין התעניין מה הסיפור, כאילו מה זה מסיבה כזאת גדולה על דף גמרא. אז הוא סיפר לו את הסיפור, אמר לו, אני בא. והייתה מסיבה גדולה ושמחה, ואיך אפשר לחיות ולעבור את העולם הזה ואת החיים האלה בלי דף גמרא, והיהודי היקר הזה עלה על מיטתו בלילה, ולא קם. והוא יצא מהעולם הזה עם דף גמרא. איזה השתבח שמו. אז אנחנו עכשיו הלכנו רחוק, אנחנו לא מדברים על דף גמרא. מדברים על משהו, על שורה. בכל חלקי התורה יש אפשרות ללמוד כל יום שורה, לקחת תנ"ך, לקרוא כל יום שורה, לקרוא כל יום פרק, לקרוא כל יום עוד משהו, משניות, אפשר לקרוא כל יום משנה עם הפירוש, זה דבר בספרי רבנו, שיחות הר"ן, השתפכות הנפש, משיבת נפש, הרבה ספרים שבנויים כחלקים חלקים קטנים. זה לוקח דקות ספורות. כן, אבל מה זה שווה וזה בקטנה? בקטנה, אבל כל יום. תעשה לך תוכנית כזאת, תוכנית הבראה, תזונה כזה של אוכל, קצת חסה, איזה משהו כזה, קצת חלבונים, לחם טוב, ותתחיל, תעשה לך תוכנית הבראה נפשית. אני יהודי, אני רוצה ללמוד תורה. לא, אבל איך ומה? אז טוב, מה שאתה הולך לשמוע והולך ללמוד ושיעורים ומצוין, כל דבר זה טוב מאוד. אבל תעשה לעצמך סדר יום שבו אתה לומד כל יום תורה. אתה יודע מה? קח תנ"ך, תקרא כל יום פרק. תקרא פרק, תקריא אותו בפה, תרשום לעצמך מחשבות ושאלות על הפרק הזה, זה ייקח לך 4 דקות גג. אבל כל יום, פתאום אחרי איזה זמן תגיד, יואו, כמה דברים אני כבר יודע. ופתאום תדבר עם איזה מישהו ותגיד לו, הייתה לי שאלה בבראשית פרק ד' והוא יגיד לך, כן, בדיוק רש"י שאל את זה. תגיד, אז ככה זה תורה, אז מה שחשבתי זה באמת נכון, אז הנה, תתחיל להיכנס לעניינים. אותו דבר תהילים. כל יום פרק אחד. אתה יודע מה? כל יום פסוק אחד, מה הבעיה? פסוק ככה על הדרך, מה הבעיה? בקטנה, כל יום. אותו דבר נגיד, אני לוקח דוגמאות, זה לא מה שצריך להשתמש בכל הדברים שאני אומר. ליקוטי תפילות של רבי נתן, רף, זה כבר נהיה רף גבוה. כן, כן, לא, זה דוגמאות. התבודדות, כל יום לדבר עם השם, לדבר עם השם כל יום 5 דקות, 3 דקות, אבל כל יום. אחר כך תראה איזה טוב זה. מה, אני באתי למסעדה בשביל 2 דקות? יאללה, תביאו גם מנה שנייה. מה קרה? רק הסלטים אני הולך? יאללה, בוא נאכל, בוא נהנה. אותו דבר, כשמדברים על התבודדות, צריך להזכיר שזה לאו דווקא לדבר עם השם. התבודדות פירושו, אני יושב עם עצמי לבד, אני עכשיו נותן לעצמי, לנפש שלי, כוס קפה. אני יושב את עצמי ושואל את עצמי, מה שלומך היום? ואז אני עונה, היום בא לי למות. ואז אני אומר, כן, אבל אתמול רצית להרוג את כולם. אז אני עונה, כן, זה סגנון אחר של אותו דבר, זה המצב שלי כבר כמה שנים. טוב, אז מדברים, משוחחים, כן, ומה אתה אומר? זה מה שאתה מרגיש? כן. אני לא בא לפתור את זה, אני נותן לעצמי מקום, ואז אולי יכולה להיות מזה תפילה, ואולי יכול ללכת פתאום לכיוון אחר, ואולי פתאום איזה יום גם אני ארגיש שבא לי לחיות, איזה מעניין, נורא מוזר, אחרי שכל כך הרבה פעמים בא לי למות, פתאום בא לי לחיות. יכולים לקרות כל מיני דברים מאוד מעניינים. אז התבודדות זה להכיל את עצמי כל יום זמן קבוע בלי שיפוט. להכיל את עצמי, לדבר עם עצמי ולהפוך את זה לתפילה. וגם שתיקה, אני עם עצמי, אני שותק, אני רק עם עצמי, הנה עכשיו יש לי זמן לעצמי. אז בן אדם ירגיש מה זה כל כך טוב, אף אחד לא עשה לי את זה. אז אולי אני אעשה את זה לעצמי. אולי אני אוהב את עצמי, אני אגיד לעצמי איזה מתוק אתה, איזה חמוד אתה. אתה סך הכל ילד טוב, אתה סך הכל יש לך כוונות טובות, אתה לא כזה רע. אז בוא תספר לי מה כואב לך. לא יודע, משהו כזה. וגם אפשר להתפלל, אפשר להגיד ריבונו של עולם, תראה איזה מתוק אני, מה אכפת לך לעזור לי? ונתחיל לעשות מזה שיחה. אותו דבר גם דיאטה. שאדם רוצה לסור מרע, לעשות משהו כדי להימנע ממשהו שמזיק לו. אז כל הדיאטות הגדולות והנוראות האלה, זה נהיה יותר גרוע. אז תעשה משהו קטן. תמנע מעצמך משהו אחד. נגיד, מתוקים, שזה פשוט רעל, או דברים מהסוג הזה. נכון, זה לא קל, אבל גם זה לא נורא נורא קשה. אז הנה, זה הדבר שאני עושה, התעמלות. אתה לא חייב עכשיו לעשות כל יום כל הדברים. בקטנה. אותו דבר גם ביני לבין אשתי, ביני לבין הילדים שלי. כמה זמן אני יכול לבוא עם פניות, עם הקשבה, בלי שיפוט, לבן זוג שלי? אמיתי, כמה זמן? 15 דקות? דקה? 2 דקות? 5 דקות? בסדר. אבל לא, לא יותר מזה. די, די, הקשבתי לה 5 דקות, די, די, די. אל תגזימי עכשיו. אבל כל יום, זהו, זה כל הסיפור. אבל גם תקשיבי לי 5 דקות. אל תגיד שתשפטי אותי, תגידי לי ככה, ככה, ככה. זה דבר לילדים. מה נשמע? לא מה נשמע, של... מה נשמע? אתה מסתיר לי רגע את הטלוויזיה הזו, זו רגע, מה נשמע? לא, לא, מה נשמע? מה שלומך? מה עבר עליך? באמת. אפילו קצת, אבל כל יום ובאמת. זה לא נורא קשה, וזה עושה שינוי שאי אפשר לתאר. אותו דבר עם החברים שלי. אצל חברים, אפילו קצת כל יום טלפון, מה נשמע, מה שלומך? מה קורה? בקטנה, אבל כל יום. עוד עצה, את הדברים האלה לקחת, שוב, אני חוזר, אני רוצה לסכם, התוכן הפנימי של זה, שהעבודה שלנו זה רצון. הביטוי של זה, זה לעשות לעצמי תוכנית עבודה בכל תחום, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, לימוד, תפילה, מצוות, עבודה, שאני משתפר ברף נמוך. אני משתפר בהתקדמות סבירה. נדבר, נגיד, דיברנו על מתוקים, יש עוד רפים יותר נמוכים ממתוקים. כל פעם שאני אוכל ואני מרגיש שאני כבר לפני שעתיים הייתי צריך להפסיק, אז עכשיו, אז כשאני קולט את זה אני מפסיק. הנה, קיבלתי על עצמי כל יום להפסיק, לא כשאני כבר סווה, אז ברור שאני לא אעשה את זה, אלא 1,000 קילומטר אחרי זה, כשאני רוצה עוד להמשיך, אז שם אני אפסיק. גם יפה. אבל, וזה אמיתי. אני אתחיל לאהוב את עצמי ולכבד את עצמי, כי בזה אני יכול להצליח. אני רוצה להתחיל בקטן. זה אני יכול להצליח. אותו דבר בעבודה. אני חוזר הביתה מאוחר, אז אני עושה לעצמי גבול. אני אין, אחרי 8 אני לא בעבודה, לא אכפת לי פרויקטים, עניינים, אני צריך לראות את המשפחה שלי. ריאלי, ריאלי, משהו ריאלי. אפילו שזה שעה מאוחרת, אבל לא יאוחר מה. אז הנה, קבעתי לעצמי, אני לא קם אחרי השעה הזאת, אני עושה את הדבר הזה, לפחות את הדבר הזה. עוד כמה עצות כדי שנוכל לשפר ולשכלל את הדבר הזה. עצה אחת, לקבל את הקבלות האלה ואת התוכנית עבודה הזאת, ששוב אני אומר, הלב צריך להסכים לה, לקבל את זה לתקופה מסוימת, לא לנצח. בוא נראה מה קרוב, לא, ראש חודש הבא, אם אני רוצה ממש להיות נועז, נגיד עד ראש השנה, 30 יום, דובר על דקה וחמש דקות וכאלה, לא דיברנו עכשיו על איזה תוכנית קשה לי, אז בוא נתחיל בשבוע. בוא נתחיל בשבוע. שבוע, דקה, אני מדבר עם אשתי. מה קרה? שבוע, 7 דקות. לא נורא, זה יעבור. סביר, נכון? שבוע, 5 דקות ביום, אני יושב עם עצמי ומעודד את עצמי, מדבר עם הקדוש ברוך הוא. שבוע. אחר כך, בוא נראה. אני יכול לקבל עוד שבוע? טוב, אני אקבל שבועיים. איזה יופי, התגברתי. באמת, זה לא משחק, זה לא צחוק, זה אמיתי. אז דבר אחד, לקבל את זה לתקופה. תקופה, בוא נראה. דבר שני, שמאוד יכול לעזור, כשבן אדם עושה תוכנית עבודה לעצמו להתקדמות, הרבה פעמים הוא מרגיש כאילו, מה הטעם? זה כולה אני, אני מלא לא שווה כלום. מה הטעם לשפר את עצמי ועוד בצורה מגוחכת כזאת של מילימטרים? אבל כל אחד מאיתנו יש לו לב גדול למי שקרוב אליו. הבן זוג שלו, לילדים שלו, לחברים, למישהו שהוא שמע שנמצא בצער, אז יש דבר שנקרא, כל ישראל ערבים זה בזה. ואני יכול לקחת דבר שאני עושה, ואני כל פעם נדהמתי איזה כוח אנשים מוצאים כשהם עושים את הדבר הזה. אני עושה משהו שמקדם אותי, אבל אני מייחד את זה, אני מקבל את זה, שהדבר הטוב שאני עושה יהיה לטובת ולהצלחת מישהו אחר. אני מקבל על עצמי 5 דקות ביום, עד ראש שנה להתבודד, להיות עם עצמי, לדבר עם השם, או ללמוד תורה, משהו כזה, לרפואת בן דוד שלי שיהיה בריא, לשמחת הבת זוג שלי, להצלחת הילד שלי בלימודים, לא יודע מה. וברגע שבן אדם עושה את זה, הוא מקבל כוחות אחרים. כי זה לא רק בשבילי. וזה גם נורא משנה. אתם לא יכולים לתפוס איזה כוח יש לדברים הקטנים האלה, דווקא כשהם נעשים על מישהו אחר. אתם יכולים לברר אחרי תקופה מה קרה לבן אדם הזה, ואתם תראו שפשוט קרו לו דברים מדהימים. על מה? על הדקה שקיבלתי, באמת, ברצינות. כן, ברצינות. כי זה אמיתי. כי אין פה שואו, אין פה כבוד, אין פה תחרותיות. זה אמיתי, זה מהלב. אני עושה את זה בשביל להתקדם, ואני קושר את הגורל שלי עם עוד יהודי, ואני עושה את זה גם בשבילו, זה משנה את כל התמונה. בעזרת השם, נעשה ונצליח. טוב, עכשיו יש לנו זמן לשאלות, אז אני אשמח. כן. כן, כן, כן. לא, לא, כדאי, כדאי, כדאי בכל תחום לעשות איזושהי קבלה. בריאות, זוגיות, חינוך, עבודה, לימוד, עם עצמי. כן, אז בוא נגיד, סך הכל זה נגיד איזה 7 דקות. בוא נגיד לקיצוניים, 20 דקות. אז הנה, אני בכל תחומי החיים, יש לי תחומים של שיפור. קטנים, נחמדים. כן. מה קרה? אין להם שאלות? פרטים על אומן. אומן, אנחנו יוצאים אחרי ט"ו באב, אין לי את התאריך המדויק, 7/8. זה יהיה בעזרת השם 4 ימים באומן, אני וגידי בסדנת שקוף, בעזרת השם, בשני, שלישי, רביעי, חמישי. זה מסלול אחד קצר. ויש מסלול ארוך שמוסיף לזה גם שבת במשבוש אצל הבעל שם טוב. כן, כן. מי שרוצה יכול לבוא רק ל4 ימים באומן לשקוף. מי שרוצה יכול לבוא לאומן לשקוף ולמשבוש, וגם איתנו יצטרף כמרצה אביחי כהן. אז זאת התוכנית פחות או יותר. אנחנו בקרוב נצא עם פרסום. כן. לא שומע אותך? אמון? החיזוק, שאלה טובה שאלת. כל מידה יש פעולה שמחזקת אותה. החיזוק של מידת האמונה זה תפילה. תפילה והתבודדות. בפרט דיבורים של אמונה. אני מאמין, אני רוצה להאמין, אני מבקש חיזוק באמונה. אבל אפילו אם סתם, אם אדם נמצא בקשר עם השם ומתחיל להרגיש את הנוכחות של השם, אז האמונה שלו מתחזקת. זה כמו אמון בין איש לאישה. מדברים, מתקרבים, גודל האמון, אותו דבר, אותו דבר עם הקדוש ברוך הוא. כן. אני לא שומע אותך טוב, סליחה. עדיף לטעות למטה. בוא נגיד ככה, אם תרגישי שדקה לא מספיק לך אחרי איזה זמן, אז אתם תוסיפי. בדרך כלל אנחנו מוסיפים למעלה, הבעיה שלנו היא למעלה, לא למטה. אם אני מרגיש שזה טוב לי ואני רוצה עוד, אז טוב, לאט לאט. וכל אחד יכול לבדוק עם עצמו. אם הלב שלו נשאר איתו והוא מרגיש שהוא עושה את זה ברצון, זה בסדר גמור, אבל אם הוא מרגיש שזה מלחיץ אותו ומחמיץ אותו, אז טוב, תוריד הילוך, תוריד הילוך. תוריד הילוך, כן. אני לא שומע אותך. אני לא שומע אותך. אני מדבר על זה גם עם נשים, כפי שאת רואה. התבודדות זה מצווה אוניברסלית לנשים, לגברים, לכל אדם שבעולם. כל אדם שבעולם צריך להכיר את עצמו ולהתפייס עם עצמו ולהיות בקשר גם עם עצמו וגם עם הקדוש ברוך הוא. בוודאי, בוודאי. זה ברור לחלוטין. אנחנו לא מדברים על כמה זמן. עצם הקביעות היומיומית. עצם הקביעות היומיומית של שיחה עם השם, ודאי שהיא שייכת גם לנשים, לפחות באותה מידה. רבי נחמן אמר לגברים שהאידיאלי זה שעה ביום. זה, כן, זה לא כך מתאים לסגנון השיעור היום, אבל לשם צריך לשאוף. שוב, בכוונה אמרתי, אם אתה מוזמן למסעדה טובה כל יום עם איזה חבר שישמע רק כל מה שיש לך להגיד שעה, תגיד למה שעה. אז זה בעצם ההתבודדות. אבל לגבי נשים, החיוב הזה של שעה הוא, או השאיפה הזו של שעה היא לא קיימת. להקדיש זמן, איכות, להירגע, להקשיב לעצמי, לקלוט את עצמי, לתקשר עם השם, זה ודאי שזה שייך גם לאישה, ברור. כן. כן. תקשיב, אתה בכביש מאוד מסוכן, ובכביש הזה אסור לנסוע יותר מ-20 קמ"ש. זה נורא כיף לנסוע על 200, אבל יש פה מלא תהומות ואתה לא רוצה לפגוש אותם. ואני יכול לספר לך על הרבה אנשים שאני מכיר שמאוד התלהבו מהרבה דברים, בפרט שאדם חוזר בתשובה, אז הוא רוצה כבר לבלוע את כל העולם. צריך להיות קשוב לעצמו, ליכולות שלו. לא אומר, אם יש בן אדם שמסוגל לי יותר, בסדר גמור. אבל הבדיקה היא פשוטה. אם אתה לא מאבד את השמחה, ואתה לא פוגע מאף אחד שסביבך, וזה לא, אתה לא עושה את הדברים בלחץ, ובאמת זה בכיף, וזה לפי המידה שלך, מצוין, אחלה. אבל אם אתה מאבד את השמחה, ואם אתה נכנס ללחץ, ואם אתה פוגע במישהו סביבך, אז סימן שאתה במהירות מופרזת, ועצור אותך שוטר. הבדיקה היא בשמחה. ההתקדמות היא לא בדיקה לכלום. הבדיקה היא בשמחה, הבדיקה היא בלחץ, והבדיקה היא ביחס שלך לבני אדם. אם אתה מתחיל לנפנף מישהו או להיות קצר לבני אדם, תעצור בצד. ואם אתה מתחיל להילחץ ולהגיד, וואי, לא הספקתי לו, אז גם תעצור בצד. ואם אתה מרגיש שאתה סך הכל בדיכאון באופן כללי, למרות שאתה נורא מוצלח ומתקדם, אבל יש פה מלא יעדים ומלא תתתם, אז גם תעצור בצד. אז אתה יודע, אבל ודאי שאנחנו רוצים להתקדם, ודאי שאנחנו, הרצון הזה הוא לא רע, אבל צריך להכניס אותו לכלים, בוא נגיד, בתוך הרצון הגדול צריך להכניס גם הכנעה. הכנעה זה אני לא קובע את הקצב. אני רוצה, אבל אני רוצה בהכנעה. אני לא רוצה ביאללה, נו, מתי אני כבר אגיע? מדובר על להגיע לדברים טובים. גם דברים טובים הם יכולים להיות כוחנים. אני כבר רוצה להגיע, אני כבר רוצה להיות מתוקן. הבנתי, יש לי בעיה, יאללה, בוא נפתור אותה. זה הולך ככה. אני לא יכול לפתור את הבעיות של עצמי אפילו בשום צורה. לא, אני אלמד הרבה, אני אתפלל הרבה, אני מניסיון, זה לא עובד. זה מסוכן, זה לא עובד, זה קטלני. זה קטלני. אז עדיף להוריד הילוך, והפחד מעצלות ושעננות, זה לא נראה לי שזה הבעיה. אם אני אתמיד, אני כבר, יהיה לי מספיק מבחנים של לא בא לי, ואף על פי כן אני אעשה את זה, אבל ברמת קושי סבירה. כי הרבה פעמים גם לא בא לי את הכלום שקיבלתי על עצמי, גם את זה לא בא לי. וזה הניסיון שלי, לעמוד בדבר הזה שקיבלתי על עצמי, כי זה מה שקיבלתי על עצמי. ואז אני אקבל ביטחון לפי הגודל שלי, עם הכנעה, לא עם כוח. כן.
מה עושים
מול ההלכה? אני שומע אותך. שאלה טובה. מה קורה עם ההלכה? בוא נגיד את זה במילים פשוטות. יש דברים שאסור לעשות, אז מה, אני יכול להגיד לעצמי טוב בקצב שלי?
אז כל שבת חוזר עוד חמש דקות איחור.
אז שאלה מורכבת, אבל אני אגיד לך בפשטות. בעיקרון מה שדיברנו, דיברנו על התקדמות בטוב ועל סור מרע בתוך הרשות. סור מרע בתוך הרשות זה דיאטה. אני יכול לאכול אוכל כשר, אין בעיה לאכול אוכל כשר ולהיות לשקול 200 קילו. אבל זה לא הכיוון בחיים. אז צריך לסור מרע, לאכול כמה שאני צריך. אז פה זה נתון לזמן שלי ולקצב שלי, כי זה בתוך הרשות, כי זה מותר, אבל זה לא הכיוון. או שעות נוספות של עבודה, או כל מיני דברים כאלה, על זה דיברנו. עכשיו, במה שהתורה אומרת לא לעשות, שם יש כמה קטגוריות. יש דברים שהתורה אומרת שזה קווים אדומים. וקווים אדומים זה אומר, תשמע, זה קטלני, זה לא עכשיו, נגיד אם הילד שלי אומר, תראה, אני, יש לי איזה חשק, יש לי חשק אובססיבי כזה, להכניס את היד לאש. נכון, זה שורף לי, אבל אתה יודע, בקצב שלי אני אלמד, יום אני אכניס, יום אני לא אכניס, יום אני אתאשפז, יום אני לא אתאשפז. אני לא יכול לתת לזה מקום, נכון? אז יש דברים שהתורה אומרת שזה קווים אדומים. ואפילו פה, אם בן אדם הוא באמת, זה לא היתר לעשות עבירות, אבל אם בן אדם הוא באמת במקום הזה, אז אפילו פה זה תקף. יש סיפור כזה על הרב שלמה זלמן אוירבך, שבא אליו איזו אישה ואמרה לו שהיא רוצה לשמור שבת, אבל היא לא יכולה, היא נוסעת בשבת לעבודה וזה, אז מה לעשות? זה מין שאלה מצחיקה, כאילו, את אומרת שאת רוצה ואת לא יכולה, אז מה את שואלת בעצם? אבל הוא כן ענה לה, הוא אמר לה, תראי, את מבשלת בשבת? אז היא אומרת לו, כן. הוא אמר לה, אז תבשלי לפני שבת ותשימי את האוכל על הפלטה בשבת. אמרת לו, אבל הרב, אמרת לך שאני נוסעת. אמרה, אני לא אמרת לך שמותר לך לנסוע, אבל את לא חייבת לבשל. אז מה שאת יכולה, תעשי. מה שאת יכולה, אבל מה, זה נקרא שמירת שבת? זה, החלק הזה כן נקרא שמירת שבת. אז עוד פעם, הוא לא אמר לה, יאללה, תעשי מה בא לך. אבל הוא אמר לה, תעשי מה שאת יכולה. אז אפילו בקווים האדומים, מה? קשה לך עם זה? למה? למה זה קשה לך? לא, אני מסכים איתך, נכון, אבל גם בשבת יש הרבה חלקים. אז ודאי שנגיד שבן אדם יכול לשמור חצי שבת, אז מה נגיד לו, אל תשמור בכלל? בן אדם אומר, אני חייב לעשן בשבת, אז מה נגיד לו, אז לך לגיהנום? לא. אז תעשן פחות. מה, זה נחשב? כן, זה נחשב. אז זה לא יותר לחלל שבת, אבל זה נחשב. תתקדם, תקבל על עצמך, להתקדם. אפילו בתוך המקום הזה. לא כל שכן בתוך מקום שהתורה אומר, הסור מרע של התורה הוא יותר דומה לרשות. המלצה, ממליצים לך לעשות כך וכך. או שזה מנהג טוב. בוא נגיד, יש הבדל גדול גם מבחינת ההלכה נאמר, בין לומר קריאת שמה, בבוקר ובערב בזמנה, לבין להתפלל בבית כנסת. אומרת, שמע, לא מתפלל בבית כנסת, אז אני כבר לא אגיד קריאת שמע. מה זה קשור? קריאת שמע, תשתדל להגיד בזמן, כי זה מצווה של תורה. להתפלל בבית כנסת זה דבר מאוד גדול, אבל אם אתה לא יכול, אז זה פחות חמור מזה, אתה יכול להקל, לפי העניין, לפי המצב שלך. כמובן שצריך הדרכה להבין מה חמור, מה לא חמור, מה עיקר, מה תפל. אבל גם אם האדם לא יודע כלום, הוא יכול להתקדם בקצב שלו. זה הנקודה. יש עוד דוגמה לעניין הזה, גם דוגמה קצת מצחיקה, אבל מדגישה את העדינות של ההתייחסות של גדולי תורה לעניין הזה. אני חושב שמדובר על רב ישראל סלנטר, שהוא הגיע לאיזה עיר שהוא הפך להיות שם רב, עיר נמל. אז הוא שמע שיש הרבה יהודים שהם פועלים, הם עובדים בנמל, וזה הפרנסה שלהם, אז הם מחללים שבת. אז הוא אמר להם, עם הפועלים היהודים, אמר להם שהוא רוצה לדבר איתם. אמרו לו, בסדר, אבל הרב לא הולך לדבר איתנו על שמירת שבת. לא הולך להגיד לנו לשמור שבת. אמרו לו, אני רוצה לבקש מכם בקשה קטנה, מה שתרצו. אז הוא בא ואמר להם, תראו, אני מבקש מכם רק דבר אחד שתעשו לכבוד שבת. באמת, לא דבר קשה. אמרו לו, תגיד ואנחנו נחליט. אמר להם, תראו, אם יגיע משלוח של כובעים, אז אל תפריקו את זה בשבת. אמרו לו, הרב מעולם לא הגיע משלוח של כובעים. אמר להם, כן, אני יודע, אבל תקבלו על עצמכם, שאם יגיע, לא תפריקו אותו. דווקא לא. דווקא לא. זה מעניין הגישה שלך. דווקא לא הגיע. והם אמרו לו, בסדר. וזה שהם הסכימו דבר אחד לא לחלל שבת, אפילו שהדבר הזה היה לא קשור למציאות, אבל בתוכם הייתה הסכמה בדבר מסוים, לא לחלל שבת, אז היה אפשר לדבר איתם אחר כך. אז בואו נראה, אולי נתקדם בנקודה הזאת, בנקודה הזאת. אז ככה, זה דוגמה אפילו בתוך האיסור למעט. למעט. רבי נחמן אמר פעם, זה גם דוגמה, שאנשים אומרים, אם כבר אוכלים חזיר, לפחות שינזל על הזקן. זאת אומרת, בעברית מדוברת זה, אם אתה כבר עושה משהו, לא צריך לעשות, לפחות תהנה עד הסוף. זה פתגם מקובל של עבריינים. אז רבי נחמן אמר, ואני אומר, אם כבר אוכלים חזיר, לפחות שלא יטפטף על הזקן. מה הוא בא להגיד? אני לא בא להגיד לך שתעשה איסור, אבל לפחות גם בתוך האיסור, כל כמה שתמעט את זה ולא תעשה את זה עד הסוף בכל הכיף, אז בתוך האיסור אתה גם כן יש לך נקודה של מצווה, ושל התגברות ושל התקדמות, כי אתה לא משחרר את הבלמים עד הסוף. אפילו בתוך האיסור, אתה לא משחרר את הבלמים עד הסוף, זה נקרא שאתה מתקדם. אז זה גם סוג של קבלה. גם כשאני עושה שטות, אני לא בא לי להפסיק את השטות הזאת, אבל אני אשים לעצמי קווים אדומים. אז הנקודה עכשיו שאנחנו מדברים עליה זה נקודה אחרת, שהשמחה תבוא מזה שאני בניתי לי מסלול התקדמות ריאלי ואני עומד בו. פתאום אני רואה שיש יש לי סיפוק. הנה, אני יודע שאני יום יום מתקדם. אני יודע, הנה, בדברים האלה, בסדר, יש דברים שאני צריך עוד לעבוד עליהם, אבל עכשיו יש לי תחום שבו אני כן מסופק. אני מסתכל עליו, ואני אומר, הנה, בתחום הזה אני עושה דרך, אני מתקדם. אז יותר קל לי לשאת את הכישלונות שלי. מה גם שאמרנו, כל הכישלונות שלי זה סתם שיגעון גדלות ושלמות שלא קשור למציאות. זה סתם משהו שבלעתי באוויר, שאני צריך להצליח בהכל ולא לטעות ואני לא בסדר. זה לא קשור בכלל למציאות. אבל אם יש לי את התחום שבו אני כן מתקדם, וזה לא קשה לי, ואני אומר, הנה, אני מצליח. אני לא משן יותר משתי סיגרות בשבת, זה כבר כמה שנים. אז לא, אני באמת מתכוון לזה ברצינות. אז הנה אני מתקדם, אז בסוף אני אגיע להכל. בסוף אני אגיע להכל בכל התחומים. ואני גם יודע על עצמי שככה אני התחלתי ללמוד תורה. באתי למקום שלומדים, כל המקומות של בעלי תשובה עם הריבוי אור, פול גז, יאללה, בוא נכבוש את העולם, נלמד, נהיה, פה, 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 פה. אמרתי, לא, אני רוצה להתקדם לאט לאט בקצב שלי, ואני רוצה ללמוד את זה, ולא, בוא תלמד ככה ובוא זה. לא רוצה, לא בא לי. ולצערי הרב, הרבה מהאנשים האלה שפגשתי בתחילת הדרך, איפה הם ולאן הם הגיעו לגהני גהנום. ואני, כמו בעצב והארנב, ברוך השם, כבר הגעתי למשהו, בגלל שאני לא, אני לא, אני לא עושה רוח. אני אומר, טוב, יאללה, עוד צעת, איזה יופי. לא, לפי כוחי. פתאום מתגלה שיש לי יותר כוח, יותר רצון, יכול עוד יותר, עוד בסדר, בלי לחץ, בכיף, יופי. וגם הכוח של ההתמדה הוא יותר גדול מהכוח של הבומים. זה הקצת, הוא יותר חזק מההסתערות. אז בסוף זה עושה שינוי. הצלחה. כן. קשה לי מאוד לענות על רגל אחת. קשה לי מאוד. בואי, תבואי ליום שקוף. בעזרת השם. כן. רגע, בוא ניתן עוד מישהו, כן. כן. לא שומעים אותך. לא, לא הבנתי. אז מה אתה שואל? אם כוח ההתמדה נחלש, אז או שלקחת על עצמך יותר מדי, או שזה כבר פחות מדי ולא הוספת וכבר התרגלת וזה משעמם אותך, או שחסר לך תחומי עניין שבהם אתה לא מתמיד ואתה רק מתמיד בדברים שהם לא מספיק מעניינים אותך. יכול להיות כל מיני אפשרויות, צריך לבדוק את זה. תבדוק עם עצמך מה הסיבה. או שאתה לא העברת הילוך אז נהיה לך משעמם, או שיש תחומים שאתה לא נוסע בהם בכלל אז נהיה לך משעמם. תבדוק עם עצמך. טוב, שאלה אחרונה, כן. בוודאי שיש חבורה של קולות פנימיים וחיצוניים שהם באותה חבורה, הם מאוגדים באותה... העיקר זה, מה אני עונה לעצמי? כי אם אני עונה לעצמי את התשובה הנכונה, אז מה שאומרים לי מבחוץ הוא לא כל כך משנה לי. אם אני יודע שאני לא רץ לשום מקום, אז אם כולם רצים זה פחות משפיע עליי. אבל אם אני משוכנע שאני צריך לרוץ, אלה שרצים מבחוץ רק מחזקים את זה. ברור שיש השפעות מבחוץ. וגם הקולות הפנימיים שלי הם תוצאה מהשפעות מבחוץ מהילדות וכן הלאה. זה לא בא מהחלל. אבל עיקר העבודה זה בפנים. אם אני עושה את זה בפנים, אז יהיה לי יותר קל לדחות את זה. אני פשוט ארים את הגבות על מי שאומר לי שצריך לרוץ לאנשהו. כאילו, איפה רץ? מה קרה? אם זה לא יעורר משהו בתוכי, לא יהיה לזה כוח. הקולות מבחוץ, אם יש להם חברים אצלי בפנים, אז הם עושים עכשיו אגודה אחת, אז זה הבעיה. אבל זה רק מה שבפנים, מה שמשחק. ובכל זאת אני אענה לך גם קצת על השאלה שלך. אני, שוב, איך מטפלים בזה, זה לא על רגל אחת, אבל אני רוצה לומר דבר אחד שהוא יכול להרגיע, שיש לזה תכלית. זה לא סתם, זה לא התעללות כזאת. יש איזו תוכנית של הקדוש ברוך הוא, יש איזו תוכנית כזאת מאוד מעניינת, איך להביא אותנו למטרה שלנו, דווקא דרך ההפך. אבל אפשר לטפל בזה, אפשר לטפל בזה. טוב, עזרת השם, נתראה בשבוע הבא. קצרה, כן. אז בוא תשמור את השאלה שלך לשבוע הבא, תבוא ותשאל אותה בתחילת השאלות ואני אענה לך בהרחבה. בסדר? אני לא יכול לענות לך בקצרה, יש לי הרבה מה להגיד על זה.